באיוב, ביד כל אדם יחתום, לדעת כל אנשי מעשהו. הכתב החקוק על החותם, חותמת, אי אפשר לקרותו ולהבינו, כי הוא בהיפוך אותיות. כשאתה מסתכל על החותמת, אתה רואה אותיות הפוכות, אתה לא יכול לקרות. ורק אחר שחותמים בו על הדף, מבינים את הכתוב בחותם זה. זה המשל. אין לנו בו שום תפיסה בצדיק הדבוק בהשם יתברך. כי הוא למעלה משכלנו. אנחנו לא מבינים את ההתנהגות שלו, לא מבין איך הוא מתנהל, למה הוא עושה ככה. רואים דברים לא הגיוניים. כבר אמרנו פעם, תורה נון ב', רבנו אומר, שכמו שאי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להבין את הצדיק הדבוק בקדוש ברוך הוא. כי הוא, כשהוא דבוק בקדוש ברוך הוא, אז הוא לא מתנהג לפי ההיגיון שלו, הוא מתנהג לפי איך שהוא מבין את הקדוש ברוך הוא. הוא מבין את הרמזים שהקדוש ברוך הוא מרמז לו בכל דבר ודבר, איך לעשות, איך להתנהג. ולפעמים, או על פי רוב, יכול להיות שבהתחלה הוא בעצמו לא מבין למה הוא מתנהג ככה. אחרי זה, לפי התוצאות, הוא מבין את הכוונה של הקדוש ברוך הוא. אז אותו דבר ככה. אז כמו שהחותמת, אי אפשר לקרוא מה שכתוב עליה, אי אפשר להבין את הכתוב רק אחרי שחותמים. אותו דבר, הצדיק, אי אפשר להבין אותו, אלא על ידי שחותמים בו. הצדיק הוא החותמת. כשחותמים בו. חותמים בו, זאת אומרת, את הדעת שלו, היא נחתמת בתלמיד. אז כשרואים את ההתנהגות של התלמידים, מתחילים להבין את הצדיק. רואים שהם בעבודת השם, באמונה, בשמחה, ביראת השם. אותו אי אפשר להבין, אבל לפי התוצאה, שרואים איך התלמידים מתנהגים, אתה יכול להבין אותו. התנהגותו של הצדיק נראית לנו הפוך ממה שצריך להיות על פי שכלנו, כי הוא כמשל החותם, שהאותיות החקוקות עליו נראית לנו הפוך, נראות לנו הפוך, לכן גם אם אומר לנו על ימין שמאל ועל שמאל ימין, צריך לשמוע לו, כמו שחזל אמרו. כאשר אנשיו של הצדיק עם אנשי מעשה יראים ושלמים, אפשר להכיר מעלתו של הצדיק, כי בהם יש לנו תפיסה, בתלמידים אנחנו מבינים. כי הם כמשל הדף שבו נחתמה דעתו של הצדיק. אז זה משהו, רבנו התחיל את התורה. ביד כל אדם יחתום, לדעת כל אנשי מעשהו. לפי אנשי מעשהו, שאנשים של החכם עושים את המעשים הטובים, אז אתה מבין את הצדיק. ביד כל אדם יחתום, לדעת כל אנשי מעשהו. תלמידי הצדיק צריכים להישמר בהתנהגותם שלא יצא שם רע על הצדיק, במעשים שלהם, כי הרי הם החותם שלו. אז אם הם יתנהגו לו טוב, אז אתה תתלה את זה בו. תורה קמ"א. ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. ראשי תיבות אלול. לרמז שחודש אלול מסוגל מאוד לתשובה וביטול אורלת הלב. ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. מה זה למול את אורלת הלב? אורלת הלב זה כל המידות הרעות ששורות על הלב. התאוות, כעס, שנאה. זה נקרא אורלת לב. כשיש אורלה על הלב, הוא לא שלם. אז אי אפשר לשמוח עם הלב הזה. צריך למול את אורלת הלב. אז הראשי תיבות של מה לשם את לבבך את לבב הזרעך, אלול, שאלול זה החודש שבו יש תשובה. אז זה חודש שמסוגל להתחיל דף חדש, לעשות תיקון, לתקן את המידות.
פעם אמרת את זה בשיעור, כשאנחנו מגיעים בסוף השנה, אנחנו בדרך כלל עייפים כבר כמעט עם כוח, כל בעיה.
כן.
אז בדיוק בא חודש אלול, וממש כבר בעולם כבר עייף, ואיפה פה התשובה, איפה, וואו.
במצב שלו, איכשהו, במצב שלו שאיכשהו נמצא, כל תנועה הכי כשהוא עושה לכיוון הקודש זה דבר עצום מאשר כשהוא נמצא במוחין דגדלות, כשהוא נמצא בקטנות. ואז במצב הקשה הזה שכבר אין כוחות, שכבר נסתרה לו הדרך כבר. דווקא בזמן הזה, כשהוא במצב הקשה, והוא פונה, זה מעלתה גדולה מאוד. כמו שכתוב בפסוק, ורבנו מסביר אותו, תורה, אני לא זוכר את הפסוק, אבל את הפירוש, תורה שבאף היא עמדה לנו. מה זה תורה שבאף? תורה שאני לומד כשאני באף, כשאני נמצא בחרון אף, אני נמצא בקטנות המוחין. לא זוכר את הפסוק. וידעת, וידעת היום ושיבות לבביך. השכל שולח ללב את ההשגות שלו. השכל זה המעבד. בתוך הראש עוברים הדברים, ואין להם ביטוי רק בלב. כשהם מגיעים לרגש של הלב, זה כבר יש לזה משמעות. זה יכול להגיע לשמחה, זה יכול להגיע להתלהבות, לעבודת השם, או שחס ושלום, מחשבות רעות מתבשלות במוח ומביאים אירורים רעים ללב. והלב הופך אותם לרגש, ועיקר ידיעת הדברים בצורה ברורה ומוחשית היא בהרגשת הלב. כל עוד שלב האדם ערל ואטום על ידי התאוות והמידות הרעות, אי אפשר ללב לנצל את מלוא כוחו כדי להפוך את הדברים לרגש. לכן האהבה, השמחה, ההתרגשות מפלאי הבריאה, הצער על החטאים ועוד באים לידי ביטוי בלב זה ואינו מרגיש כלום. זה נקרא שנהיה לו לב אבן. רבנו אומר, זה המדמה שבלב. תפסת לב, הלב נהיה לב אבן, הרגשות שלו כהות. זה כשיש לו אורלת לב, תאוות ומידות. כשהוא מזכך את הלב, מתאר את הלב, נהיה לו לב חי, עם רגש. אז הוא מתחיל להרגיש את העולם, להרגיש את הטוב, להרגיש את השמחה, להרגיש את כל הדברים הטובים. בטיפת הזרע הגשמית גנוז הכוח הרוחני שנקרא נפש, רוח, נשמה, שהם מתפתח השכל האחראי על המערכות של גוף האדם וגם כוח המחשבה והדמיון. הרי כל מהות האדם בטיפת הזרע, שמה תמון צבע העיניים של הוולד, השיער שלו, הגוף שלו, הנפש שלו, הרוח שלו, הנשמה שלו, המידות שלו, הכל. זאת אומרת, הכלי הזה, הטיפה שהיא כלי, היא רק כלי לביטוי של דבר רוחני. אז אומר רבנו שכל דבר נברא בקומת אדם. קומת אדם, זאת אומרת, עם ראש, רגליים, ידיים. זאת אומרת, בטיפה הזאת יש את כל ראש, ידיים ורגליים, כל מה שיצא. זאת אומרת, לטיפה הזאת יש גם לב. כאשר הטיפה נופלת לארץ חס ושלום, זאת אומרת, היא לא עשתה את הייעוד שלה לעיבור, זאת אומרת, להיות בתוך הרחם. לא משנה מה יהיה התוצאה אחר כך, ייוולד או לא ייוולד, אבל המקום שלה זה שם, ולא בארץ. אז אם חס ושלום יש פגם הברית וזה לא הלך למקום הנכון, הכוח הרוחני שבא ממשיך להיות קיים בעולם בלא גוף. הרי הגוף, הטיפה מתבלט, בסוף היא מתקלקלת, מסריחה, אבל הכוח הרוחני שהיה תמון בה הוא ממשיך להיות קיים, כי הרוחניות היא נצחית. דרך אגב, גם הגשמיות היא נצחית, רק הגשמיות היא משנה מצבי צבירה, היא מחליפה צורות. גם אם פרי נרכב, הוא לא נעלם מהעולם, הוא הופך להיות למרכיבים שלו היסודיים. אותו דבר החלק הרוחני שנמצא שם, החלק הרוחני שנמצא ממשיך להתקיים, לחיות. אבל הוא חי בלי גוף. אין לו את הגוף, אין לו את הטיפה הזאת שהייתה צריכה להיוולד בתור תינוק, גוף, שהגוף הזה היה צריך לשמש הכלי של אותה נפש, רוח, נשמה, כל המידות, כל מה שהיה צריך לצאת. אז הכוח הרוחני ממשיך להתקיים בלא גוף, והיות שבלא גוף אין לו ביטוי, כל דבר שאין לו פה גוף, בעולם הזה הוא לא מתבטא, לא רואים אותו. הוא מחפש גוף לשכון בו, והוא נכנס במוח האדם שברא אותו. אותו אחד שהוציא את הטיפה, זה הבורא שלו. הוא הבורא של התינוק שהיה צריך להיוולד, או של החלק הרוחני הזה שהיה צריך להתלבש בתוך גוף. אז הוא חוזר לאבא. לאן? הוא רוחני הרי, החלק הרוחני. אז הוא חוזר למוח של אבא, שזה המקום הרוחני. או במוח של אחר. כן, אדם אחר. הוא מחפש גוף שיהיה לו ביטוי, החלק הרוחני, הנפש הזאת. אז או שהוא חוזר למוח של האבא, או הולך למוח, נתפס במוח אחר שיש לו שם רקע דומה. הוא לא ייכנס במקום לא מתאים לו. משהו דומה. ואלה הם הדמיונות. המכונים שדים, רוחות, מזיקי אלמה, שהם שכליים מזיקים, והם בניו של האדם שיצר אותם. אז הם נמצאים. אז הם גם נקראים הבנים שלו, רק בלי גוף. כשהם נמצאים אצלו במוח, בתור, הם באים בתור מחשבות רעות, דמיונות, או שהם נכנסים אצל מישהו אחר בתור דמיונות. ואלה נקראים השדים. מה זה נקרא שדים? זה דבר רוחני בלי גוף. ועכשיו הוא מחפש גוף להתלבש בו כדי שיהיה לו מציאות קיום. וזה מתבטא בדמיונות שעוברים לאדם, כל מיני דמיונות. זה החלק ההוא חושב בתוכו, או בתוך אותו אחד שהוא נכנס בו. כשעוברת הרגשה מסוימת בלב האב, אזי אותה הרגשה עוברת גם בכל הלבבות שנוצרו מהאב. בין אלה שקיימים, ילדים ממש שקיימים, יש קשר רוחני בין ההורים לילדים ולנכדים ולתולדות, כי הרי בעצם זה ההתחלקות שלך. חלק נחלק ממך או מהאימא, יצא לעולם בתור ילד, אז זה חלק ממך. אז ההרגשות שעוברות בלב האבא עוברות גם בלבבות של התולדות. כלומר, בכל הלבבות של בניו, בין בניו ממין אדם, מה שנולדו, בין הנשמות האלה, הרוחות, שנכנסו להחיות את מזיקי העלמה. זאת אומרת, כשאדם, למשל, הוא במצב של עצבים, עצבני, זה משפיע על הילדים. בלי שהוא אמר להם מילה. הוא בתוכו עצבני, שים לב על הילדים שהם משחקים, תראה אותם בלחצים, כשאתה בלחץ. כשאתה רגוע, תראה שהם רגועים. יש קשר בין הלבבות. כשמתחרט האדם על חטאיו ועוונותיו, הוא מצטער שנפל למקומות בזויים ושפלים כאלה, אז כל בניו, משני המינים מנל, ירגישו צער גם הם.
זה יוצא מאבא ולא מאמא.
מאמא זה יוצא גם חלק. מה, מאמא לא יוצא? התינוק יוצא מאמא.
כן, אבל אבא זה שממנו יצא הזרע.
כן.
אז צריך להיות דווקא קשור אליו, המצב רוח שלו.
כן, כן. אז כשאדם מתחרט על הדברים הרעים שהוא עושה, בירורי תשובה, אז לתולדות שלו עובר בלב אותו דבר, הרגשה של בירורי תשובה. אז כשהוא מצטער, רוצה לחזור בתשובה, זה נוטע בתוך הלב של הילדים רצון גם כן לחזור בתשובה. ואם זה לא קורה אצל הילדים, זה בגלל שאצלו זה לא קורה. בעוצמה כזאת שזה מתפשט עד הילדים. יכול להיות שאצלו זה בניצוץ קטן, אז זה לא מתפשט החוצה. אז הוא אומר שני המינים, הבנים משני המינים, גם אלה שנוצרו להם גוף ונולדו בעולם, גם אלה שנשארו בתור רוח. בא להם ערעור של תשובה. ירגישו צער וישתדלו לברוח ממקום הבזוי עד שיחזרו בתשובה שלמה. זאת אומרת, אתה לא צריך לבוא לשבת על הילדים בככה וככה. תשמש דוגמה אישית, תרגיש אתה את הרגשות הטובות, תקן את עצמך, זה יתפשט וישפיע על הילדים לבד. יותר מאשר תבוא, תנדנד להם, ככה וככה. כמובן שצריך, חינוך צריך, לראות איזה דבר, לקחת את הילד, להסביר לו, כמובן. לא מדבר על זה. אבל לבוא לקפות עליו, וזה דרך, זה משהו לשנות לו את הכיוון, כשהוא במקום הלא נכון, זה שאתה סיכון אצל עצמך. כשאדם עושה את התיקון אצלו, זה משפיע על כולם. אז זה הפסוק שרבנו התחיל. ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. מה הקשר? ברגע שמלת את לבבך, אוטומט ימולו לבב זרעך.
ואיך זה משפיע על הילדים הלא המה?
אותו דבר.
איך הם משתנים מזה? מה קורה איתם? אלה שאין להם זיגות.
תכף נקרא הלאה. מה קורה איתם? יש מנהג שהבנים לא הולכים אחר מיטת אביהם בשעת הלוויה. והטעם, כדי שלא לעורר, גם את בניו מזיק יענמה. ברגע שהבן, אם חס ושלום הוא פגום, אז שהוא הולך אחרי מיטת האבא, אז גם הם באים. הילדים שאין להם גוף. הם הולכים אחרי האבא ללוויה. זה הטעם שבן לא מלווה את האבא עד הקבר, הוא נשאר מאחור. אלא אם כן הוא צדיק, צדיק ש... והטעם כדי לא לעורר גם את בניו מזיקי אלמה לבוא אחר המיטה להזכיר לפניהם כתריגים את עוונות אביהם. מה קורה איתם? אז מה קורה איתם?
מה קורה איתם שהם עושים תשובה, שמרגישים
כן.
עוד תשובה?
אני לא רואה שכתוב פה משהו על זה. לא יודע. אולי הפסוק, מה שאומר, בחטאים אליך ישובו. איך אומר הפסוק? חטאים אליך ישובו, לקדוש ברוך הוא. אז אולי הם שווים למקור, נכללים במקור, בחזרה מהמקום שהם באו. כי מה שיורד אליך זה יורד מהאינסוף. אז אולי זה חוזר למקור.
איך מתקנים להם את הבעיה הזאת?
כי בעצם מה זה לחזור בתשובה? זה לחזור לקדוש ברוך הוא. אז הם חוזרים לקדוש ברוך הוא. חטאים אליך ישובו. הם נקראים חטאים. שווים למקור שלהם. אם לא, הם מזיקי העלמה. נכנסים במוח של האדם ונהיה לו בלבולים. מה זאת אומרת? אנחנו לא מדברים פה על איזה משהו, אתה יודע, כמו בסיפורים שמציירים לך שדים, כל מיני ציורים. זה לא, מדברים פה על חלק רוחני. חלק רוחני. מה זה החלק הרוחני? זה מחשבות רעות, פשוט מאוד, זה לא מסובך. השדים זה מחשבות רעות שיש לאדם. יש לאדם מחשבות רעות. מאיפה הם באו? מהעבירות שלו. העבירות שלו, החלק הרוחני שורה עליו, חוזר אליו, וזה הבלבולים שיש לו במוח. המחשבות רעות, מתערבבות עם הטובות, ועושים לו בלגן. והמחשבות האלה, כשהן חזקות מאוד, הן יכולות להשפיע על האדם, לפעיל אותו. לעשות רע, ממש, לעשות כל מיני דברים. כשהוא הולך ועושה את הדברים הרעים האלה, הוא לא בתודעה. הוא כמו שיקור, הוא עושה אותם, אחרי זה הוא מתעורר, איך עשה דבר כזה? הוא מתפלא איך הוא עשה דבר כזה חמור. זה פשוט הפעילו אותו המחשבות האלה הרעות. תורה קוף ממבט, מי שאי אפשר לו ללמוד, כגון עם הארץ הוא מי שנמצא במדבר ואין לו ספרים, וליבו בוער וכוסף מאוד ללמוד ולעבוד את השם יתברך, אזי מה שהלב חומד, זה בעצמו בחינת לימוד מתוך ספר. אם יש לו מצב כזה, גם כן נחשב לימוד, הרצון שלו והכיסופים. הצדיקים נדברים ביניהם בדברי תורה ממלא בעת לימודם. צדיק יושב על הספר לומד, הוא בעצם עכשיו לומד עם צדיק אחר. בלי שהם יודעים על כך. ורק השם יתברך יודע מזה. למה זה נקרא שהוא לומד עם מישהו אחר? כשאני לומד איתך, אני אומר איזה דיבור, איזה שכל, ואתה מחזיר לי בשכל. אני קונה ממך שכל, אתה קונה ממני שכל. זה קורה גם כשצדיק אחד יושב על השולחן פה, וצדיק יושב בחוץ לארץ על הספר לומד. המחשבות שלהם, הלימוד יוצר מחשבות חדשות. מחשבות חדשות טובות הם נקראים מלאכים. הפוך במחשבות שאמרנו מקודם, שנקראים שדים, המחשבות הרעות. יוצר מלאכים, שכליים חדשים. השכל הזה, המלאך, זה דבר קיים, הוא חי, הוא קיים, הוא מציאות. והוא יכול, הוא לא מוגבל במרחקים, במקום וזמן, הוא יכול לטוס. אז השני שלו, שיושב בכיוון ההוא, במרחקים, באמצע הלימוד שלו, נכנסת לו מחשבה שפתאום נותנת לו הסבר חדש על הלימוד שהוא למד. אז הם לומדים בעצם ביניהם בלי שהם יודעים. רק הקדוש ברוך הוא יודע מזה. זה מה שכתוב בפסוק. אז נדברו יראה השם וישמע השם. הם ביניהם נדברים בלי שהם יודעים שהם מדברים אחד עם השני. אפשר שצדיק יגיד קושייה בעת לימודו, וצדיק אחר הנמצא במקום אחר אומר תירוץ על קושיית הראשון ולא לדעת על זאת. הוא אומר את זה פשוט, הוא אומר זה לימוד פשוט, והוא במקום אחר יקשה קושייה, וזה מה שאמר פה, זה תירוץ לקושייה ההיא, והוא לא יודע שיש לו תירוץ, אלא אם כן זה יגיע אליו, והוא שאמר לא יודע שהוא אמר תירוץ לקושייה. ולפעמים זה מקשה וזה מקשה, וקושיית אחד היא תירוץ לקושיית השני, כמו בלימוד רגיל ששניים יושבים אחד מול השני. אפילו חישב האדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, ככה חז"ל אמרו. כי המחשבה והכיסופים הם עצמם עשייה. חישב האדם, היה לו בראש לעשות מצווה ולא עשה אותה, עצם המחשבה זאת עשייה. כי המחשבה עצמה זה עשייה. כי הוא חשב, הוא עשה, יצר את המחשבה הזאת, נתן לה קיום. אז זה גם נחשב עשייה. לכן חז"ל אמרו, חישב אדם לעשות מצווה ולא עשה, נאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. כל ביורי התורה נמשכים מהבינה, מהלב העליון. הכל בא מהקדוש ברוך הוא. כשאדם נכנס לו איזה רעיון בלימוד, זה נזרק לו מלמעלה, זה משתלשל מלמעלה. רק הוא צריך להכין את עצמו להיות כלי ראוי, טהור, כדי שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליו את השכל הזה. לכן לפני שמתחילים לבאר את התורה צריך להתפלל ובקש מהשם יתברך שישפיע ביאור את תורה מהלב הזה, מליבו של הקדוש ברוך הוא, כאילו מצד החסד והחמים מהלב העליון של הקדוש ברוך הוא, שירדו דיבורים ושכליים חדשים. השם יתברך מחבר את דברי הצדיקים שמדברים בכל מיני מקומות איפה שהם לומדים, ועושה מזה ספר זיכרון. והספר הזה נכתב על הלב העליון, על הלב של הקדוש ברוך הוא. זה שורה על ליבו, כביכול, הכל אנחנו מדברים פה במשלים על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין סוף, אי אפשר להגדיר כלום. אנחנו משתמשים במילים אנושיות כדי שיהיה משלים שנבין על מה מדובר. אז שכל החכמים לומדים, כל אחד באיזשהו מקום שהוא לומד, הקדוש ברוך הוא זה מצטרף אליו, מצטבר אצלו בלב שלו. כשאתה מתפלל עכשיו לקדוש ברוך הוא, שיביא לך איזה שכל בתורה שאתה לומד, הוא נותן לך מהשכליים האלה שנבראו על ידי החכמים שבכל מקום. ומשם מקבלים חשק ללמוד תורה כל אלה שלא יכולים ללמוד, גם החשק. בחשק ללמוד תורה לאלה שלא יכולים בגלל איזה מקום שנמצאים עם איזה אונס שקפה עליהם לא ללמוד, ומה שאמרנו מקודם, שהרצון עצמו נחשב לימוד. אברהם אבינו, שלא היה לו ממי ללמוד תורה, היה לו כיסופים גדולים להשם יתברך. לכן הוא קיבל את תורתו מהלב הזה של מעלה, היינו מהלב העליון, מהבינה. זה נקרא בינה, הלב העליון. לפני שהיו צדיקים בעולם שחידשו תורה, נחקק בלב העליון חידושי תורה שחידשו הנשמות קודם הבריאה. אמרנו עכשיו כל השכל שיורד אליך הוא יורד מלימודים של כל החכמים שמצטרפים בבינה העליונה, בלב העליון, ומשם זה יורד אליך כשאתה מבקש, כשאתה מתפלל. לפני שהייתה תורה ולמדו, אז בלב העליון נחקק, היה כתוב החידושים שחידשו הנשמות לפני הבריאה. כי גם אז היו שכליים, תורה קוף מם ג', שמצטמצם לאדם השכל ואינו יודע להשית עצות בנפשו איך לעשות מה שרוצה לעשות, זה נקרא מוחין דקטנות, בלבול, לא כבר לא יודע מה לעשות, אז זה נקרא מוחין דקטנות, בחינת דינים, ועל ידי שמקבל עצה מהצדיק שמאיר לו חוכמתו, מתרחב דעתו ונמתק הדין, כי העצה היא הפתרון. הפתרון זה ביטול הדין. הדין זה צמצום, זה חוסר ידע, מה לעשות, בלבול, זה דין, וכשהוא נותן לך את העצה, פתר לך את הבעיה, מתק את הדין. גם אם קיבל העצה מהצדיק ולא עלתה לו יפה עצתו, לפעמים אתה הולך לצדיק, בקש עצה, נתן לך עצה, התוצאות היו לא כמו מה שציפית, או אפילו תוצאות שנראות לא טובות. התוצאות, יצא מזה הפסד. ידע שזה מהשם יתברך, הוא בוודאי לטובתו. כי השם יתברך לא יגלגל רעה עליו דרך הצדיק. זה נותן לו עכשיו חיזוק, שגם אם התוצאה במבט ראשון היא שלילית, הוא בא לשאול על איזה עסק, לעשות ככה או ככה, מה לא תעשה ככה, והפסיד. מה זה, אני ציפיתי לעצה שאני ארוויח. אבל אז רבנו אומר ככה, אף על פי שעצתו לא עלתה יפה, ידע שזה מהשם יתברך, ואם בכל זאת השם יתברך הוציא דרך הצדיק תוצאה כזאת, ידע שזה, בטוח שזה לטובתו. כי הקדוש ברוך הוא לא יוציא דרך הצדיק עצה שהיא לא טובה. אם אינו מקבל הצעת הצדיק, יש אפשרות שתבוא עליו רעה בלי גזר דין של מעלה, אלא על ידי עצמו. בחינת איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. זאת אומרת עכשיו הוא בא לשאול עצה והוא נתן לו עצה והוא לא נראה לו, ההיגיון שלו לא מתאים להיגיון שלו. לכן זה דבר ברור שבן אדם הולך לשאול עצה, שיהיה לו ברור, אתה הולך לשאול עצה, זה לקיים, לא יש כאלה באים לשאול עצה מחברים למשל, מה דעתך, מה דעתך, מה דעתך, רוצה לשמוע דעות, עוד דעות בנושא, ואז הוא ישקול בדעתו מה עדיף לו, מה זה, הוא מחפש רעיונות. לא מדברים על זה, זה בסדר, אתה רוצה לשמוע עוד רעיונות, אבל כשהוא הולך לצדיק לשאול עצה, אין מצב כזה. אני רוצה לשמוע מה דעתך, מה דעתך, אין מצב כזה. למה? כי רבנו אומר, ברגע שאתה נותן עצה לאדם, אתה נותן לו טיפת שכל, טיפה. הבאת לו את הטיפת שכל הזאת, וזה לא נכנס בו, זה מה שדיברנו בהתחלה. זה טיפת שכל, זה טיפת זרע רוחנית, שהלכה לבטלה. וזה נחשב פגם הברית לצדיק. זאת אומרת, הוא פגם בברית עכשיו. בגלל שהוא נתן את העצה, והעצה לא התקבלה, לא נכנסה לרחם, למוח של האדם, ששאל את העצה, יצאה לבטלה. זה נקרא שהוא פגם בברית, ברוחניות. ורבינו אומר שזה מסוכן, כי זה יכול לגרום לו לפגום גם בגשמיות, לנותן העצה. לכן רבנו היה נוהג לפזר את העצות באוויר. לא להגיד לבן אדם, תעשה ככה וככה וככה וככה. אני הייתי עושה ככה, אם היה לי ככה, אם היה מקרה שלך, אני הייתי עושה ככה. אני לא אומר לך מה לעשות, אני אומר מה, אני הייתי עושה ככה, ונראה לי שזה ככה יותר טוב, ככה. לא אומר לך, תעשה, פוקד עליך. למה? רבנו אומר, יש לי כמה סיבות לזה שאני לא אומר. אחת הסיבות זה הדבר הזה. סיבה אחרת, רבנו אומר, בדיוק מה שאמרנו מקודם, שיכול להיות שישתלשל מהעצה משהו לא טוב, והוא יתלה בי את הבעיה שלו, שאני גרמתי לו את, את הנזק. ככה רבנו אומר. אז הוא אומר, אתה לא אמרתי לך, אני אמרתי מה אני חושב על עצמי, מה אני חושב, לא כופה עליו, כאילו. אז אם אינו מקבל את הצד הצדיק, זאת אומרת, אמרנו ככה, הוא בא לשאול עצה. העצה עכשיו בתוכנית האלוקית, בתוכנית היא צריכה להשתלשל ולצאת הפסד. זה צריך להיות ככה. הוא בא לשאול את הצדיק, בא לשאול את הצדיק, נתן לו את העצה ויצא ההפסד כמו שהיה מתוכנן. אם הוא לא היה מקבל את העצה, ההפסד היה בא לו בצורה יותר חמורה. זה מה שהוא אומר פה. אם אינו מקבל את הצד הצדיק, אפשרות שתבוא עליו רעה בלי גזר דין של מעלה, אלא הוא עצמו יביא לעצמו את הצרה, יבל את אדם, תסלף דרכו. קוף מם דלת, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. מה פירוש הפסוק הזה? אצל הצדיק הדבוק בהשם יתברך, אין חילוק בין החיים ובין אחר המיטה. כי כל חפצו בחיים הוא רק עבודת השם, תורה, תפילה, את הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא רוצה בחיים שלו. והמיטה, שהיא רק הפשטת הגוף, המהות של האדם, השכל, הנשמה, הכל ממשיך להיות קיים כמו שהוא, לחשוב אותו דבר, לעשות אותו דבר, הנשמה ממשיכה, בין אם הוא עם גוף, בין אם הוא בלי גוף. כשהיא עוסקת בתורה בלימוד, אז היא עוסקת בתורה בלימוד בתוך הגוף, עם ספרים ביד, וכשאין גוף ואין ספרים ביד, אז המוח ממשיך לטחון את הלימוד שעד עכשיו הוא הכניס. כל הלימוד שזה וזה, וזה, עם זה אפשר ללמוד עד אין סוף, בלי שתוסיף עוד. בלי שתוסיף עוד תורה, עוד חידושים, תכניס למאגרים. במה שיש כבר במאגרים, אתה יכול לחיות עד אין סוף בלימוד. למה? רבי נתן מביא בחיי מוהר"ן משתי אותיות אתה מייצר שתי מילים, נכון? א' ב' אב, או הפוך, בו, שתי אפשרויות. שלוש מילים מייצרות שש אפשרויות. שלוש, תוסיף עוד אות אחת, ארבע אותיות מייצרות 24 אפשרויות. תוסיף עוד אחת, חמש אותיות, מילה של חמש אותיות, אתה יכול לייצר ממנה 120 אפשרויות. אני לא מדייק, 120, 124, אני לא זוכר. תוסיף עוד 720. אז רבי נתן אומר, תראה כל אות מה עושה, כמה אפשרויות היא מגדלת. אז עכשיו מה שהאדם למד, ויש לו בתאי המוח, אמנם הוא למד, נגיד, קצת תורה. קצת פה, קצת פה, קצת פה. הקצת הזה, עכשיו תעשה בהם וריאציות שונות, צירופים שונים, בוטיות, בלימוד. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו לומדים תורה הרי. אתה לומד פה, אתה לומד פה, אתה לומד פה, ומצטרפים לך צירופים, צירופים בתוך המוח, ופתאום יורד לך שכל חדש כל הזמן מהצירופים החדשים. אז גם אחרי הפטירה, הנשמה ממשיכה להתענק בעונק הזה של החוכמה, שנכנס לעוד צירופים ועוד שכליים ועוד ועוד ועוד, והכל בהשגת האלקות, כשזה התכלית. עכשיו הצדיק שדבוק בהשם בחייו, אז הוא ממשיך להיות דבוק בהשם גם כשהגוף נפרד ממנו. שהוא עזב את הגוף, החליף חליפה, הוריד את החליפה, אז מה קרה לבן אדם? אם הוא הוריד את החליפה, אז מה? השתנה לו משהו? הוא ממשיך. עכשיו הוא לובש חליפה חדשה, זה נקרא חלוקה דרבנן. החליפה החדשה הרוחנית זה המחשבות והשכלים שרצים לו עכשיו בראש, שזה נקרא לבוש החדש שאיתו הוא הולך לעולם הבא. ואחרי זה מחליפים את הלבושים ליותר גבוהים, יותר גבוהים, יותר רוחניים. אז עכשיו, כשהוא נפטר, אז מה השתנה? מה השתנה? אותו צדיק, שכל מהותו דבוקה בתורה, במצוות, בקדוש ברוך הוא. מה השתנה עכשיו שלקחו לו את הגוף? כלום. שום חיסרון הוא לא מרגיש. אבל מי שהדבר הכי חשוב לו, זה תלוי, תראה, כולנו אוכלים, כולנו שותים, כולנו חיים בעולם הזה. יש לנו צרכים שאנחנו רוצים, צריכים אותם. אבל כשהצרכים האלה הם רק צרכים, ולא התכלית, לא המהות של האדם, רק בזה, זה העניין. אז, ולהפך, הרוחניות, התורה, המצוות, הקדוש ברוך הוא, זה העניין. אז שהוא נפרד מהגוף, נפרדו לו, גם הצרכים כבר לא חשובים לו, כי הוא היה צריך אותם רק כשהיה הגוף. את האוכל הוא היה צריך רק כשהיה הגוף. אבל כשאדם צריך את האוכל במהות שלו, רוצה את האוכל, שנפרד לו הגוף הוא ממשיך לרצות את האוכל, כי הוא הטביע את זה בתוך הנשמה שלו, את הרצון לאכול, אוכל. אז אין לו גוף, ועכשיו הוא רוצה, אבל אין. אין. בקבר אין אוכל. אז הוא מרגיש חיסרון, אז הוא מרגיש מוות, הוא מרגיש מיטה. והצדיק, שהוא לא מרגיש את החיסרון הזה, כי החיסרון הזה היה רק למלות את הגוף, כשהיה גוף, אז אין גוף, אז אני לא צריך, אין לי מה למלות, להאכיל את הגוף, אין. אז לא חסר לו כלום. זה מה שהוא אמר. אין אדם מת, וחצי תאוותו בידו. הוא לא נקרא מת, אם חצי תאוותו בידו, חצי תאוותו זה החצי המותר. כמו שכתוב ביום טוב, חציו לכם, חציו להשם. חציו להשם, את היום טוב צריך להעביר בחציו להשם, לתורה, לרוחניות, וחציו לכם, לענק את הגוף במאכלים, במעדנים, בענייני היום טוב, בחגים. אז זה נקרא חציו, זה החצי השני. אז אין אדם נקרא מת אם חצי תאוותו בידו, החצי הזה של התאוות, שהן מותרות, כן? תאוות, אכילה, משהו ביום טוב, הם בידו. זאת אומרת, הוא שולט עליהם ולא הם שולטים עליו. כשהם בידו, אין אדם מת. כשהוא ימות, זה לא נקרא מת, כי הוא לא מרגיש חיסרון. הבנת את פירוש הפסוק? מי שנמשך בחייו אחרי תאוות אכילה ושתייה וכו', אינו יכול להמשיך בתאוותיו הגשמיות אחר המיטה, לכן הוא נקרא מת, והמיטה ניכרת אצלו. אין אדם נקרא מת כשמתגבר על חצי תאוותו, כלומר, על מה שהותר לו ליהנות ממנו, כמו בימים טובים שנאמר בהם, חציו לכם, חציו להשם. מחלוקת נקרא חצי. כמו שכתוב, ורבו בעלי חיצים. זה בבראשית, פירש התרגום בעלי פלוגתא. ורבו עליו בעלי חיצים, זה נקרא בעלי מחלוקת, הם נקראים בעלי חיצים, בעלי פלוגתא. אז חצי זה נקרא מחלוקת. עכשיו רבנו מפרש את הפסוק אחרת, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, חצי זה מחלוקת. מי שאוכל תאוותו ממחלוקת, בוודאי כאילו לא מת. לא נכנס לעניין הזה של מחלוקת. אין לו מריבות עם אנשים, אין לו סכסוכים, אין לו ויכוחים, אין לו... אדם שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, זורם את החיים, ולא מזיז לו מה שאחרים... לא רוצה ככה, זה... ככה, תעשה ככה, זה ככה... הנהגה האלוקית, יש לך עסק עם הקדוש ברוך הוא, תעשה מה ש... הוא לא נכנס למחלוקת. גם בדברים שנוגעים לו, טוב, מה, בן אדם יכול לקחת אותך בכוח, לקפות אותך, להכניס אותך לתוך... אפשר להביא את הסוס עד השוקת. אבל להכניס לו את הראש לתוך המים שישתה, אתה לא יכול. אז גם בן אדם חולק עליך, הוא יכול רק לדבר. תעשה ככה, תעשה ככה, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, אתה לא... כן, בסדר. אם אתה עצמאי, סומך על הקדוש ברוך הוא, אז שידבר. מתי בן אדם, הוא נכנס למחלוקת? כשהגאווה שלו נפגעת. כשיש לו גאווה, אז אפילו לא נגעו בו, דיברו, מרחוק דיברו עליו, אז הוא נפגע, אז הוא נכנס במלחמה, מרחוק, בדיבורים. הוא מדבר עליו, הוא מדבר עליו חזרה, זה נקרא מחלוקת.
בשם, אין שום מי אלך, אז מישהו בוטח בשם, אז מה זה?
לא.
אז יחלקו. גם יכול להתחלק לא מגבה, אם אני פחד שאולי עכשיו יחלוק אליי, אז הוא לא ירצה שיהיו לי כל מיני דברים, הוא יעשה לי...
ויזיק לי, אבל כשיש לאדם אמונה, שאף אחד לא יכול לעשות שום דבר, לא להזיק לך ולא שום דבר. אז הוא לא נכנס למחלוקת. כדי להגן על עצמו, כמו שאמרת, כדי להתכונן לצרה שעלולה להיות אולי מהדיבורים שלו, אז אתה נכנס למחלוקת, למלחמה. אז זה נקרא מת. אז אין אדם נקרא מת עם חצי תאוותו בידו, אם הוא החצי, בעלי חיצים, המחלוקת לא אצלו. תורה קמ"ו, עדות השם נאמנה, מחכימת פתי. התורה נקראת עדות. אז עדות השם, מחכימת פתי, נותנת לך שכל. עיקר התאוות הם בסתר, במקום שאין רגילים להיות אנשים. מבחינת מים גנובים אם תעקו. מים גנובים, זאת אומרת הוא לא מאמין שרואים אותו. כשאדם עושה איזה דבר בסתר, הוא עושה את זה כי הוא לא מאמין שרואים אותו. אז הוא מסוגל לעשות דברים, אבל אם הוא מאמין שרואים אותו, הוא לא מסוגל. אדם מסוגל ללכת ברחוב לעשות כל מיני דברים בזויים, כשכל האנשים רואים אותו, לא יכול. הוא מחפש מקום סתר. אז פעם אחת רבנו צחק ואמר, אנשים אומרים, הולכים לעשות דבר בסתר, שלא יראני אדם. ורבנו צחק, שלא יראני אדם, שלא יראני אדם, כך הוא אמר. אז מה רוצה רבנו? רוצה רמז פה, אני חושב ככה הוא רמז. אתה אומר שלא יראני אדם? אין מצב שלא רואים אותך. עיני השם הם המשוטטות בכל הארץ. הקיר רואה אותך. אז מה הוא חושב? הוא חושב שהקיר זה... אין לו עיניים, הוא לא רואה, הוא לא שומע. כתוב אוזניים לא תל.
אין כזאת מציאות שלא רואים את
האדם. אין מציאות שלא רואים את האדם.
כל הזמן רואים גם את המחשבות שלו, הכל.
הכל, כל הזמן. הקיר רואה אותו. הקיר זה גם דבר יצור חי. רק הוא לא מדבר. החתול, זה לא יצור חי. הוא לא רואה, הוא רואה. בן אדם, יש לו חתול בבית, והוא מסוגל לעשות דברים שהוא לא יעשה ליד בן אדם, וליד החתול הוא עושה. מה, החתול לא רואה אותו? רק החתול לא מדבר, אז זה ההגנה שלו. כאילו הוא לא מדבר, אז אין לי בעיה. אותו דבר, הקיר לא מדבר, אבל הוא רואה אותך הקיר, והרעיתים רואים אותך, וכל המציאות רואה אותך.
אין תגובה רק.
אין תגובה, אז זה נותן לו כאילו ביטחון שלא רואים אותו. אבל למעשה הכל רואים אותו בכל מה שהוא עושה. ההתפתחות הזאת שיש לנו היום, זה... דוחף לתודעה של האדם שבאמת אפשר לראות אותך ולשמוע אותך בכל מצב. היום אתה יושב מול בן אדם, סיכה שיש לו פה מצלמת אותך, סיכה שהוא שם פה, סיכה יפה או כפתור נחמד שיושב לו פה הוא מצלם אותך. אין מצב, אתה איפה שאתה מסתובב יודעים איפה אתה. זה כל זה, הטכנולוגיה הזו, קדוש ברוך הוא הביא אותה לעולם כדי להכניס לתודעה של האדם. תשמע, אני רואה אותך, אני שומע אותך, אני... הכל, הכל, הכל. את המחשבות שלך אני קורא.
אתה אומר, עדיף, בוא נתרגל לזה, קח מצלמה, שים עליך, תגיד, חופשי באינטרנט, תראו אותי, ואז תהיה פחות באמת, תהיה אמיתי.
רואים אותך, שומעים אותך, אתה נדמה לך שאתה לא מצולם ולא לא מוקלט, הכל. זה נותן לאדם, אתה יודע, כשאדם חושב שלא רואים אותו, אז הוא מרשה לעצמו לעשות דברים שהוא לא יעשה בציבור. אבל אין מציאות כזאת שלא רואים אותך.
אני אשמע, אני באמת מכיר מישהו סיפר לי את זה, אני לא רוצה להזכיר את שמו. סיפר לי שהוריו הכניס לו מגיל קטן מאוד את האמת הזה שקדוש ברוך הוא רואה אותך כל הזמן. שילד, בתמימות הכניס לו את זה. אז עכשיו שאני רואה אותו שהוא גדול, אז הוא מת, הוא לא מתבייש. להגיד מה שהוא צריך להגיד, הוא אומר, אתה אין לו, לא אומר אותו כלום.
בסדר, הוא לא חי עם שקר.
הוא לא, כן, ברור לו שהכל רואים אותו, הכל יודע, הוא לא...
החוכמה של התורה נמצאת בכל מקום, כי החוכמה של התורה זה השכל האלוקי, שמולבש בכל פרט בבריאה. זהו, אז הוא רואה והוא שומע והוא יודע. כשאדם רוצה לעשות העבירה, התורה אומרת לו, מי פתי אסור אינה. בתוך הלב, המתון שלו, קורא לו, מי פתי אסור אינה. זה התורה, השכל האלוקי שנמצא אצלו, קורא לו ואומר לו, עצור, אל תיכנס למקום הזה. זה דברים שאנחנו לא שמים לב אליהם, אבל עוברת האדם הרגשה בלב, או מחשבה בראש, שרוצה להסיט אותו מהמעשה, הוא דוחה אותה, הוא קלט אותה, היא נקלטה, אבל אתה יודע, על פי אותה שנייה, עברה לו מחשבה בראש, אל תעשה. אבל הוא לא, הוא דוחה אותה למה הוא רוצה לעשות, אז הוא מעיף אותה. אז כאילו הוא מעיף אותה, כאילו בת יענה, היא דוחפת את הראש באדמה, מתחבא כאילו. למה? כי היא לא רואה את אחרים, אז אחרים לא רואים אותה. אבל כל הגוף שלה בחוץ, מחוץ לאדמה, וכן רואים אותה. אז ככה האדם, הוא דוחה את המחשבה הזאת, כאילו לא, אין, אף אחד לא אמר לי כלום. וזה התורה אומרת לו, מי פתי אסור, החוכמה האלוקית, מדברת איתו, בתוך הזריקה, בתוך המחשבה, אני זריקת לו מחשבה כזאת. הלב שלו אומר לו משהו, והוא לא מתייחס, מעיף את זה הלאה. אדם אמיתי, הוא עושה משפט. שרבנו אמר, תורת הדבב, שאדם עושה משפט, אז מסלק מעליו את כל הדינים, את כל הפחדים. מה זה עושה משפט? עוברת לו מחשבה אחת בראש, אומרת לו, ככה לא בסדר, הוא לא מעיף אותה. נותן לה לזרום די, אז זו, יושב ומתחיל לחשוב עליה. תשמע, זה נכון, הוא דן בדבר הזה, כשהוא לא עושה משפט, הוא נותן לה לזרום למחשבה. אין אדם עובר עבירה אליהם, כן נכנסת בו רוח שטות. התורה נקראת מחכימת פתי, כלומר שנותנת שכל לפתאים. בגלל זה היא נקראת מחכימת פתי. מחמת שוקתו לעשות את העבירה, אין האדם שומע את כל קריאת התורה שקוראת לו עד מתי פתאים תאבו פתי. הוא לא שומע את הקריאה הזאת, הוא מחפף את זה, מעיף. מיד אחרי גמר תאוותו, בסדר, הוא עשה את מה שהוא רצה, נגמר. תכף מרגיש קריאתה, הוא מתחרט על העבירה, וזאת ההרגשה הלא טובה שבאה לאדם אחרי שהוא עושה דבר רע. לפני התאווה הוא מתלהב. כשהוא גמר את התאווה, הוא מרגיש ריקנות. הוא מתחרט שהוא לא הקשיב לקריאה של התורה. קוף מם זין, מי שיש לו עזות פנים אין לו חלק בתורה, כי לא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני, ככה אמרו חז"ל. עזות פנים זאת אומרת חוצפה, אין לו בושה. כי אחד מהסימנים של ישראל זה בושה. שלושה מידות בישראל אמרו חז"ל, ביישנים, גומלי חסדים, ביישנים, גומלי חסדים, רחמנים. שלוש מידות בישראל. אם חסרה אחת מהמידות האלה, מעורבב משהו בזרע הזה של בהיסטוריה, לך תדע, התערבב משהו מבחוץ, לא מזרע ישראל. אלה שלוש מידות שיש בישראל. אז מי שאין לו עזות פנים, שזה נקרא עזות פנים, דסיטרא הרע, משהו עזות פנים, חוצפה, לא קדושה, אז הוא לא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני, הוא לא מאלה שקיבלו את התורה בהר סיני, ולהפך, מי שאין לו עזות פנים לקדושה, אין לו חלק בתורה. עזות פנים לקדושה זה לא להתבייש, הפוך. כתוב בושת פנים לגן עדן, עז פנים לגיהינום. אז מה אתה אומר לי עזות לקדושה? אתה אומר עז פנים לגיהינום. אני לא אומר עזות לקדושה, זה שאני לא מתבייש להיכנס בתורה. כמה שאני כלום נק, אני אכנס ואני אלמד ואני אצליח. זה חוצפה, כאילו אתה נכנס עכשיו לילד קטן, נכנס לשכל ענק, אני אכנס בו ואני אגיע ואני... זה צריך עזות. זה נקרא עזות. אי אפשר להשיג תורה בלי עזות. אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, כמה שאני, מי אני, ואני כזה זרוק וכזה עבריין וכזה, מה שאתה תהיה, יש לך עזות פנים דקדושה, למרות שאני, מי שאני, אני לא מתבייש. אני נכנס לתוך הקודש, נכנס לקדוש ברוך הוא, מתקרב. שזה צריך עזות. לא ניתנה תורה לישראל אלא מפני שהם עזים. כשיש לאדם הזאת דקדושה והוא מנצל אותה להכניס את עצמו בלי להתבייש מאף אחד, יותר ויותר בענייני הקדושה, השם יתברך נותן לו עזות נוספת, יותר כוח, יותר עזות להיכנס הלאה. מי שאין לו עזות דקדושה, יהיו לו הפרעות ומניעות שיבטלו אותו מתורה ותפילה. צריך האדם לפלס דרכיו איך להתנהג עם העזות בלי להיות עז פנים לגיהינום. זה קו האמצעי, צריך לדעת מה העזות, שלא יהיה עזות פנים של מה שאמרנו, הצד השלילי. עיקר מידת הענווה, שהוא במדרגה שיכול לכתוב ולומר על עצמו שהוא ענב. זה נקרא ענב. כמו משה רבנו שכתב על עצמו בתורה, והאיש משה ענב מכל האדם, הוא יושב בבית המדרש וכולם לומדים תורה בזמנו של משה ואחריו, וקוראים את התורה, ובתורה כתוב והאיש משה ענב, והוא שומע שאומרים את זה ולא מזיז לו. זה נקרא ענב אמיתי. למה? כי הוא יודע שכל הכבוד זה של הקדוש ברוך הוא, כל ההתנהגות שלי, כל החוכמה שלי, הכל זה של הקדוש ברוך הוא. וכשהוא יודע את זה בבירור, כשמשפחים אותו, הוא ישר מבין שמשפחים את הקדוש ברוך הוא, לא אותי. אבל הגאוותן, כשמשפחים אותו, הוא מקבל את זה לעצמו, תראו אני. אפילו שלא משפחים אותו, הוא ישמע איזה מחמאה, סתם בקבוצה. מישהו זרק מחמאה למישהו אחר, הוא ישר הסתובב, הוא יחשוב שדיברו אליו, במבט ראשון. כי אם דיברו למישהו אחר, מה לך להסתובב? לא, כשהוא שמע מחמאה, זה כנראה אליי. וכשאמרו, זה דבר טוב, זה כנראה אליי. זה הגאוותן, הכל אליו. גם אם תלך ברחוב, סתם דוגמה. ברחוב הולכים אנשים, תעשה ניסיון. תעשה ככה, יהיו אנשים שיסתובבו, ויהיו אנשים שלא יסתובבו אליך, אה? אלה שיסתובבו אליך הם גאוותנים. כי לא ייתכן שעשו משהו וזה לא אליי. עשו פס פס. זה אליי. כי הוא מרכז העולם, לפי דעתו. אז כל מה שמסביב זה בשבילי. אז סתם תעשה פס פס ברחוב, תראה כמה יסתובבו. אלה שיסתובבו אלה בעלי הגאווה. עיקר מידת הענווה שהוא אמרנו. מי שיש לו מידת הענווה כשהוא משבח את עצמו, כשהוא משבח את עצמו, כמו רבנו אמר, חידוש כמוני עוד לא היה בעולם. כשהוא אמר אז הוא התכוון, חידוש כמוני שברא השם, אין בעולם. הוא לא עשה כזה דבר, רק אותי. כי הרי אין עוד מלבדו ממש, והכל ממנו התברך, וגם הוא עצמו וכל הצלחותיו מהשם התברך, זה הענב אמיתי. הענב כשמשבח את עצמו אין לו שום הרגשה, והוא כמו שמשבח מישהו אחר. ונותן מחמאות למישהו אחר, ככה הוא מרגיש. עד כאן.